השיעור היום שלנו בספר הכוזרי, לאחר הפסקה קצת ראיתם ב... איך קוראים לזה? שבושים. הלכתם ככה לקיים הנאמר, תועמי החיים זכו. הולכים טעימה ואז מקווים שזה יהיה באמת לחיים. נחזור לסדר הרגיל, לשיעורים שלנו במסגרת השיעורים של מענים בקודש. יום שני, תזיין, בית הבית. פחות מחודש לט"ו בשבט. תאריך יעד. אנחנו נמצאים במאמר הראשון, באות י"ט. רק נזכיר שבפעם הקודמת דיברנו על משל מלך הודו הידוע, המוכר, על אותו מלך. אתם זוכרים או שנעשה חזרה קצרה שיש משל על מישהו שמספר שבהודו יש מלך שהוא רחמן, צדיק, חכם וכולי וכולי. הוא מביא מתנות משם ומספר האם בגלל זה שיש לנו איזה אדם שהביא לנו מתנות מאיזה מקום רחוק, לא כמו היום, היום הודו זה כמה שעות טיסה עם הפסקת ביניים, ובעבר הודו זה היה אחד המקומות הבלתי נגישים, זאת אומרת להגיע להודו זה היה סיפור גדול, היה נחשב כעבר להרי החושך. לא שהיום אין שם הרבה חושך, יש שם הרבה עבודה אלילים, יש שם חושך על פני תהום, אבל בעניין ההגדרתי, ומישהו בא משם ומביא מתנות ואומר שזה מתנות למלך, ממלך הודו לאנשי השיירה, כן? האם בגלל המתנות הללו אנחנו כבר מחויבים לקבל על עצמנו את א', להאמין שיש מלך בהודו, ולהאמין שהוא תדיק ורחמן וכו' וכו', לפי המתנות, על זה נעשו בדיון שלנו במאמר הזה, אם זה באותיות הקודמות ואם זה באותיות שלנו, שנלמד היום בעזרת השם. והשיעור שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל, לגאולתנו, לגאולת נפשנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. למעשה, משל מלך הודו פותח בפנינו פתח להבנת עיקרון. לא סתם פתח החבר, למשל מלך הודו. יש שאלה גדולה מאוד, שגם נמצאת לפנינו. אנחנו, תלוי בגיל של האדם, אבל זה קיים במהלך החיים, בפרט בגיל הצעיר, בגיל שבו האדם נפתח אל מידעים, לידיעות, אל מרחבי השכל בעולם, והוא גם באופן ישיר, אם הוא בא מבית שומר תורה ומצוות, או באופן עקיף מבית שאינו שומר תורה ומצוות, על ידיעת האלוהות בעולם. שיש דבר כזה, אומרים שיש דבר כזה. יש אלוהים, הוא בורא עולם, והוא מנהיגו, והוא משגיחו וכו' וכו' וכו'. ספר הכוזרי כתוב על הלוח איפה אנחנו. ולמעשה עולה שאלה, שגם לפעמים אני פוגש במפגשים עם חבר'ה צעירים, אתם בטח מכירים את זה בעצמכם, ואני חושב שאולי אפילו אצלכם יש כמה חבר'ה שזה עלה להם בתוך נקרא לזה בנבחי המחשבות. האם זה רלוונטי בשבילי? מה הרלוונטיות של אמירה שיש בורא עולם, שהיה מעמד הר סיני וכולי, מה זה רלוונטי אליי? אנחנו מכירים הרבה מאוד פעמים את האמירה, כן, זה היה מתאים לפני 2000 שנה, מה רלוונטי היום, 121? השאלה של הרלוונטיות, ההתאמה, השייכות אלינו לעכשיו, ספר כוזרי אנחנו. היא אמיתית, היא גם נוגעת להיום, ולמעשה החבר בסיפור, במשל שלו על מלך הודו, פותח לנו פתח לדבר הזה. כלומר, מה הרלוונטיות של היהדות, של התורה, של המצוות, אלינו? למעשה במשל הזה רוצה להוביל החבר בספר הכוזרי גישה, תפיסה, אמירה, שנוגעת לכל אחד ואחד. איך? אני קיבלתי מתנה. כשאני נותן למישהו מתנה, זאת אומרת, אני מדבר אליו באופן ישיר, זה אליו. זה לא מתנה קבוצתית. ומה שאני נותן לך אישית. כלומר, אני יוצר את זה ממגע ביני ובינך באופן שהוא ללא תיווך, אלא ביני ובינך. משהו שאני, באופן ישיר, נוגע בך באיזשהו מקום. האם יחס כזה שקיבלתי מאדם, נותן דוגמה מחיי העולם הזה, אדם בא ונותן לך מטלה, באופן ישיר יוצר אצלך עצם הנתינה, יוצרת התייחסות אל הנותן. אם אתה אדם בריא בנפשך, ואדם הגון במידותיך, אז שמי שנותן לך משהו, יש לך כלפיו הכרת הטוב. זה המינים, נכון? הוא בא ונתן לך משהו. זה יוצר אצלך מין, נקרא לזה, תקדים כלפי אחרים. הוא קודם במובנים מסוימים אצלך בנפש, אצלך בלב, אצלך במחשבה. עצם זה שהוא נתן לך באופן ישיר, אישי. לא בגלל איזה פעילות חברתית כוללת, שמתוך אותה פעילות קבוצתית, אז התוצאה היא מתנה מסוימת לכל הקבוצה. זה לא, כי אתה יכול להגיד, שמע, לא מתאים לי המתנה. תן דוגמה. אני יכול לתת מתנה קבוצתית לחבורה כדורסל. אבל אני יכול להגיד, שמע, אני לא משחק כדורסל, אני לא נוגע למתנה הזאת. אבל כאשר אני מקבל משהו שהוא נוגע לי אישית והוא נוח לי ואני... אז אני מרגיש שייכות אל הנותן. עד כאן ברור? לא נחזור על עצמנו. כלומר, האם בגלל זה האדם הזה הופך להיות רלוונטי אצלי? תן דוגמה. אני מתנה את קבלת המתנה שאני נותן לך באופן אישי לעשייה דבר מסוים. אוקיי? האם זה מחייב אותי לעשות את אותו הדבר המסוים בגלל אותה מתנה שקיבלתי ממך? כן? לא. זה רלוונטי בכלל. אני יכול לקבל את המתנה, אבל אולי לא כל כך לעשות את מה שאתה רוצה. האם עצם הנתינה הזו היא מחייבת אותי או שלא? אני יכול להיות מוכיר תודה, כמו יוסף מוכיר שבת, זהו. אבל האם זה באמת מחייב בפועל, בחיי היומיום שלי, להיות גורם שמשנה, שמנתב, שמוביל את מהלך חיי, באותו רגע? מובן את השאלה? למה? יש שתי אופציות. אם אני רואה את הנותן, אז אני נמצא קצת במציאות שונה ממי שמעביר לי את המתנה בשם הנותן. בסדר? זאת אומרת, בא אליי אדם ואומר לי, תשמע, פלוני שלח לך את המתנה. בסדר? אלה שתי שאלות עומדות בפניי עכשיו.
למה? למה הוא לא הביא לי את זה?
מי זה הפלוני? אתה קורא לו יוצמח, אבל מי אמר לי באמת בוודאות שזה יוצמח? אולי זה מישהו אחר, אולי זה גרוינם. שתיים, יכול להיות שבכלל אין יוצמח ולא גרוינם. זה המטרה ממך ואתה לא רוצה להגיד לי, אז אתה זורק את זה על מישהו אחר. כלומר, זה מין משהו שהוא לא קיים בכלל, הוא וירטואלי, הוא אין לו מציאות. טוב. חסרה לי נקודת אחיזה כשאני לא מקבל את המתנה באופן ישיר אלא על ידי מתרך. בסדר? אלה שתי השאלות שעומדות בפניי. רוצה להוסיף עוד שאלות? למה דווקא אני? לא יודע, הוא אמר לי, עניתי לך, כן, אפשר לצאת מזה. אבל אני, כמי שמקבל את המתנה, יש לי שתי שאלות שאין לי פתרון עליהן. אלא אם כן, יש לי הוכחה שאכן זהו יוצמח גוין. בסדר? אם כן, כאשר במשל מלך הודו, מלך הודו שולח לאנשי השיירה, כן, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, את המתנות, למה? שאלת למה? בגלל שאני אומר לך, תשמע, הוא אחלה מלך, הוא יש לו לב טוב, הוא אוהב לתת, הוא איש חסד וכו'. לכן הוא גם שלח, שמה שאתה עובר בסביבה, נתן לך, מה יש? מה? האם זה מחזק את העובדה שיש מלך בהודו? לא בהכרח. יכול להיות שבהודו אין מלך בכלל. אין. אלא שיש עם הודי, אנחנו יכולים להגיד, במקום להגיד עם הודי, אז עם, לא יודע, באיזה מקום אחר בעולם, אבל עם, נצמד לטקסט. העם ההודי הוא עם שבאופן קבוצתי, באופן אוכלוסייתי, יש להם מידות טובות, מידת נתינה. שמעו שיש עיירה שהולכת במדבר, קרוב להודו, אמרו בואו נשלח להם מתנות, ניתן להם מזון, מים, ביגוד, כי זה מידה טובה של כל אנשי הודו. זה מן הנהגה הטובה שיש להם. זה אומר שיש להם מלך? לא בהכרח. יותר מזה, אפילו אם נגיד שיש להם מלך, והמתנות הללו מגיעות מהם, האם זה בגלל שהם באמת אנשים אוהבי חסד, או שזו פקודת המלך, שכל מי שעובר נותנים לו. אז אם ככה זה לא בא מהם, זה בא ממנו, מי זה הוא, מי זה הם. אני עדיין עם שאלות, עדיין עם חוסר, יכולת להבין עד כמה זה רלוונטי אליי. נחמד מאוד המתנה, אבל מה זה אומר לי? מה אני אמור לעשות עם זה?
תיקח את זה עצמך, זהו.
זה מה שאני שואל, אוקיי, זה לא רלוונטי בשבילי. אני אקח, אשתמש, לטעות וזהו.
יופי.
כלומר, רק אחרי שמתבררים אצלי כל השאלות הללו, ואני מוודא שיש לי באמת מלך בהודו, שאני באמת מוודא שהוא איש חסד, כמו שמספרים לי, שקוראים לו יוצמח גרוינם, כן? אז אני יכול להרגיש שאני מה? בקשר של רלוונטיות ביני ובינו. יש שייכות וקשר ביני לבינו של נותן ומקבל, מוקיר ומודה. נמצא קשר. אז אני חייב להסיר קודם כל את השאלות, את חוסר הוודאות. עובדתית, יש לי מתנה. זה עובדה, היא מונחת לפניי. נכון? אבל אני צריך להציר את המחסומים שיש לי בנפש, בידיעה, בשכל, מה זה מחייב אותי? חוץ להגיד תודה רבה וזהו. אוקיי? זאת אומרת, רק אחרי שזה מתברר לנו, אנחנו בונים קומה נוספת על היסוד של העובדה. עובדה מה היא? מה העובדה? יש מתנה! אי אפשר להתווכח, זאת עובדה. אחרי שהסרתי את הספקות, אני בונה קומה נוספת ואני אומר, אוקיי, אני צריך להבין מה הוא רצה ממני, למה הוא פנה אליי, למה הוא נתן לי באופן אישי מתנה. כנראה שיש פה איזה עניין שקושר ביני לבינו. אני עדיין לא מבין מה הוא, אבל הוא כנראה יודע. ולכן הוא פנה אליי. ובאופן אישי מסר לי מתנה. מכל השאלות שנשאר לנו, נותרנו עם אחת, נכון? והאחת מה היא? שאלת המפתח של כל הנושא כולו. והיא הרלוונטיות. האם זה בשבילי דבר שמחייב או לא? בסדר? יפה, קדם. היהדות למעשה מושתתת על משל מלך הודו. כל עיקרי היהדות פה, אצל מלך, אצל החבר, אצל הכוזרי, היא יסוד היהדות. ואפשר עכשיו להביא מה שאנחנו קוראים בעברית, ההשלכה. יש לנו השלכה. השלכה להיסטוריה האנושית שכבר דיברנו עליה והזכרנו אותה, גם בדברי העולם וגם באמונות השונות שהיו אז בעולם גם היום, אין ויכוח שהייתה מתנה. הייתה מתנה. מידת הרלוונטיות אל בני האדם מקבלי המתנה, היא גם כן לא נמצאת באיזה מצב מעורפד, היא ברורה. כי כל הדתות המרכזיות בעולם אומרות שיש קשר בין נותן המתנה למקבל. זה הקשר בין בורא לנברא. לא משנה איזה דת, כולם מדברים על הקשר הזה. כלומר, כולם מתבססים על יסוד שאומר, הייתה מתנה שהיא רלוונטית לכל מקבלי המתנה, לאנושות. ואם כן, אם אני משליך את זה עכשיו לתחום היהדותי, כן? זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? למשל, מלך הודו שווה... נו, מעמד הר סיני. כלומר, יש מתנה שניתנה לאדם. אבל תגיד, אני לא יודע אם היה שם המלך הודו או לא, לא, היית שם. היית. ראית גם בלי מתווך, כי היית במקום, ראית. ראית את נותן המתנה, ראית את המתנה. זאת אומרת, העניין של כל השאלות שיכולת להעלות, אולי שם היות מרגרוין, אם לא נמצא, הוא נמצא, ראית. כלומר, אתה קיבלת מתנה באופן ישיר, אתה בעצמך. אז כל השאלות שבאות אחר כך, אין להן יסוד על העובדות. יכול אחר כך להגיד, אני לא אכפת לי, זה משהו אחר. אבל אתה לא יכול לבטל את העובדה. עובדות זה עובדות. אנחנו לא יכולים להתווכח על עובדות. בסדר עד כאן? אם כן, משל מלך הודו מהווה יסוד, ועיקר בהבנת בסיס האנושות, בקשר שלה אל בורא. אם זה לשיטת המוסלמים, אם לשיטת הנוצרים, אם לשיטת היהדות, ורוב הדתות בעולם, אפילו הדתות האליליות, יוצאות מתוך נקודת הנחה שמה? שמה? שיש בורא, ויש לו כוחות שותפים, אבל יש בורא. אחרת למה לעבוד לעץ ולעבר ולשמש ולירח? ולבודה וחברה, למה? כי הם משמשים בתפקיד, הם חלק מהמערכת. כלומר, אני אדם בעולם הזה, אני נברא. אני קטן, יש מישהו מעליי. הבנו? כלומר, כל האנושות כולה תופסת, וזה לא משנה איפה על הגלובוס, שיש משהו מלמעלה.
מה?
אז לא רגע את השיטה הבודהיסטית, מה זה אומר? האתאיסטים זה קבוצה קטנה מאוד בעולם, צומצמת, חזית לאוכלוסייה הענקית בעולם, שאומרים שאין כלום, זה שיטה פילוסופית. זה הפילוסופית, בסדר, טוב, מה לעשות? אבל העולם, רובו ככולו, אומר את זה, אפילו אם אני עובד לעץ ואבן. אבל מה אני עובד לעץ ואבן? אני אומר, אוקיי, אני קטן, יש גדול ממני, יש משהו מעליי. אז אני פונה אליו, משתחווה לו, מקריב לו, אני רוצה עזרה ממנו, אני פונה אליו. כלומר, גם אם אני עובד אלילים, כן? אני פונה למשהו שאני מודה שהוא גדול ממני. אוקיי? זה צריך לדעת, להבין את זה. לא שזאת הדרך, זה דבר של טעות, אבל אני מודה שאני קטן, אני מודה שאני חלק ממערכת והם גדולים ממני. במקרה הזה זה אל כזה או אל אחר. עד כאן ברור? יפה, זאת אומרת, האנושות כולה מודה במציאות של בורא. יופי, כן.
יש איזו תפיסה, אני לא יודעת
איך קוראים. תזכרו, צריך לשאול שאלות, אני מדי פעם צריך לשאול. ברוך אתה, אדוני. אני אומר לכולם שהכל יהיה בורא.
יש איזו תפיסה שהאדם הוא במרכז.
נכון. גם עוד זו תפיסה חזנית.
לא,
חזל אומרים. צריך אדם לומר, בשבילי נברא העולם, אני המרכז. אבל אם זה הולך בנתיב הנכון, להבין מתוקף זה שאתה המרכז את גודל האחריות שלך, מעולה. אבל אם אתה עכשיו חושב שאתה סגנו של בורא עולם, אז הוא אומר לך, חביבי, אתה ראית את היתוש הזה שעבר פה בסביבה, הוא היה לפניך לפי סדר הקדימות, הוא מכובד ממך. תכבד את הזקני ממך, כן? כלומר, זה נכון, האדם הוא מרכז העולם, באמת. בשבילי נברא העולם, זה אומר שכל מה שיש בעולם הוא בשביל למלא ולאפשר לי את המקסימום ביצוע עם הכלים המתאימים. כן, בסדר? כן.
זה כאילו תלוי פה בן אדם, לא בן אדם יותר מדי מתקרב, אז אמרו לו כאילו אתה יתוש, כאילו אתה חלק ממערכת קטנה?
זה לומר לאדם, תראה, כל המערכת שאתה נמצא בה, כל המורכבות שבה, הגדלות שבה, העוצמות, כל מה שאתה רואה מסביבך, כל זה נועד למטרה אחת, לך. שתשתמש בזה כדי להועיל לך, לסביבה, לאנושות, כן? שזה יהיה לתועלת המשימות שלך, המטרות שלך בחיים. יש אנשים שיגידו, וואו, אם זה ככה, אז אני צריך למשל, כן, ככה דוגמה, לשמור על כדור הארץ. כן? עכשיו יש כמה שנים כאלה של שינוי תפיסה בעולם. שמה שנקרא, שהכל יהיה ירוק ושלא נפגוע בכדור הארץ. זו תפיסה שמבחינת הבסיס שלה היא תפיסה אמיתית, היא נכונה. היא נכונה. תשתמש בעולם הזה, זה בסדר, אבל למה להרוס אותו במקביל? אוקיי? זו תפיסה שיש לה יסוד גם ביהדות. אפשר להעביר על זה כמה שיעורים. כי מקורות לזה יש בחדר. גם בתורה. כן, אחת הדוגמאות שאנחנו ראינו כשלמדנו ספר דברים בנושא של לא להשחית, לא להשחית עצים סתם. מה זה הדבר הזה? יש לך מצור, אתה צריך להשתמש בעצים בסדר, אבל לא כל עץ, תריח ותשחית ותשחית אותו. זאת אומרת, תסתכל הבא, בגלובוס, תסתכל מה שנתנו לך. אז זה מצוין. אבל זה בא להגיד לאדם מצד שני, גם תבין שבכל המערכת הגדולה הזו אתה בורא קטן. זאת אומרת, אם אתה לא תופס נכון את האחריות שלך כלפי המערכת כולה והתפקיד שלך בתוך המכלול, אתה צריך להביא אותך במקום. שאתה עוד איזה בורא קטן שהיא בקצה המערכת. זה כמו פעם שדיברנו על כדור הארץ שלנו, שהוא כזה נראה גדול, והשמש והירח, כן, כל מערכת השמש שלנו, ומי שמסתכל וקצת מתבונן וקורא ולומד, מרים את הראש בלילה למעלה במקום שאין כוכבים ורואה את מה שאנחנו קוראים שביע חלל, כן? רואה שם מיליונים של כוכבים, כן? וזו גלקסיה ענקית, כן? אתה אומר לך,
זה
מיליוני קילומטרים, כן? אם לא יותר, של כוכבים, וכל כוכב הוא משהו. והמערכת השמש שלנו שאנחנו כל כך ככה מחזיקים ממנה, היא נמצאת בקצה והיא אחת המערכות הקטנות, הזניחות האלה בסוף. כן, מה שנקרא, סידרו את הכל, נשאר קצת בסקית, פיזרו בסוף. כן, אז תסתכל על הדבר, אתה רק מרים את הראש, אתה תבין איפה אתה נמצא. תבין מי אתה, מצד שני, יש לך אחריות כלפי כל המכלול, זה בשבילך. בסדר? אז זה הדואליות הזאת, שני הצדדים. אז נחזור לענייננו. כלומר, אחרי שבנינו את הקומה הזו, בוודאות, שיש לנו מתנה, וזה ברור שיש מתנה. ואנחנו ראינו, ראינו בטקס הענקת המתנה, שאלת הרלוונטיות הופכת להיות מה? שאלה תשובה. יש תשובה. זה רלוונטי. ממילא, משל מלך הודו שראינו בשיעור הקודם, הוא הפתיח לשלב הבא, ובואו תשימו לב, נקרא עכשיו בפנים. אומר, החבר, אני נמצא באות י'-ט'. זה למאמר ראשון, אות י'-ט', אמר לחבר, אילו נאמר לך, כי אדוני הודו, מלך, איש חסיד, ראוי לך לגדלו, לרומם אותו, לרומם שמו, לספר מעשיו, בגלל, של המלך הודו, אומרים לך, יש מלך בהודו, בגלל זה אתה כבר תרומם אותו, תגדל אותו, תשבח אותו, תספר עליו, בגלל מה? בגלל מה שמגיע אליך מצדק אנשי ארצו. כלומר, שמעת שאנשי ארצו הם אנשים שהם אנשי אמת, אנשי יושר, מספרים לך. ומעלת מידותיהם ויושר מסעם ומתנם, האם היה זה מחייב אותך? שאלה. מה הוא אומר לו, אמרת, תסתכל יפה. אמר הכוזרי, איך היא חייבני? מה, מה? למה? מספרים לי שיש מדינה בעולם ששם אנשים כך, בראבו, מה הקשר אליי? אתה מחייב אותי במשהו. אני חייב להידמות להם? לא. אומר המלך, ואין לי חייבני. ויש להסתפק באנשי הודו. האם צדקתם מעצמם ואין להם מלך? אולי זה רק האוכלוסייה קבעה לה כללי התנהגות ואין שם מלך, אין מוביל, אלא להנהגה כזו מקומית. או צדקן מחמת המלך, או שבאמת יש מלך, אבל הוא הצדיק. והם מה שנקרא כפופים למשמעתו ופחדים מאימתו, אז בגלל זה הם עושים על זה צדק, מאיפה אני יודע?
ידעתי שזה לא במהם.
או, יפה, שהדבר משני הפנים יחד, נכון, יכול להיות שגם וגם, בסדר, אבל אני לא יודע. אז זה מחייב אותי. לא חייב את זה כלום. סיפור יפה, כל הכבוד.
אבל יכול להיות שיש הכנסת, ואז כאילו...
כן, יכול להיות. אמר לחבר, אני בא עוד חפה לב, ואם היה מביא לך שלוחו, אוקיי, מגיע שליח מטעמו עם תשורות הודיות, כלומר, הכוונה מתנות שאין בשום מקום אחר בעולם, וזה ודאי, רק שם. אתה יודע, זה משם. לא כמו היום, היום כל דבר כתוב, אתה קונה אותו בארצות הברית, ברגע שזה מגיע מסין, כן? זה לא כמו, אבל אתה יודע, זה רק, אין מקום כזה, יש דברים כאלה רק בהודו. טוב. אין לך ספק שאינם נמצאות אלא בהודו בארמונות המלכים, כלומר זה לא ברחובות של הודו. אלא זה נמצא באמת רק אצל ארמונות המלך. מלכי הודו היו ידועים בעושרם, כל מיני דברים כאלה שהיה מיוחדים אצלם, לא היה ברחובות. עם כתב שיש בו עדות שהוא מאיתו, יש לך מכתב לידידי היקר פלוני אלמוני, אהוב ליבי וכו' וכו', יקירי רבן של כל בני הגולה וכו', עם הגאה והגאון השלם המסור וכו', הרי אני שולח מתנה זו אליך בלב שמח וחתימה, חתימה של מלך הודו. ואין שום אפשרות לטעון שזה זיוף. זאת אומרת, הם משוכנע, זה חתימת מלך הודו, זהו. ממשיך הלאה החבר ואומר, עם כתב שיש בו עדות שהוא מאיתו ואימו, הוא שולח במתנות תרופות שמרפות אותך מכל יקר. חביבי, שולח לך תרופות טבעוניות, זה בהודו יש הרבה דרך הטבע, יופי, שולח לך תרופות טבעוניות לכל המחלות שלך. זהו, נסגרו בתי החולים. אין קופת חולים, יש הכל, תרופות לכל מחלה, מתנה ממלך הודו. ושומרות בריאותך, אתה מקבל ספר, הנהגות של בריאות, לעשות יוגה, פוגה וכדומה, לא שאני מנצל לך לשלום, מדיטציות, כן? דברים טובים במי שיודע לעשות אותם נכון, ובדרך לא של עבודה זרה, אלא בדרך הנכונה והמותרת, וסמי מוות לשונאך ואויביך. יש שם כל מיני פטנטים לכל מי שתוקף אותך, יש לך שם מתנה, חביבי, אתה מוגל. גם מוגן מבחינתך וגם מוגן מבחינה חיתונית פני התקפות מבחוץ. תצא נגדם בהם ותמיד אותם מבלי הכנות וכלי מלחמה. משהו ניסי כאן.
כסף.
היית מתחייב לשמוע לו? עכשיו, איפה אתה אומר? אתה מקודם אמרת שאתה לא יודע אם הוא נמצא וכו' וכו'. אתה לא יודע אם הוא אמת או לא אמת. אתה לא יודע אם הוא צדיק או לא
צדיק.
הכל אפשרי, הכל אפשרי. אבל פה אתה מקבל איזה מין אמצעים או דברים שמראים לך, כן? מה, חיים אחרים, בסדר, בריאים, שלמים וכו', שבאים ממנו, עם מכתב, חותמת ברורה שזה ממנו. עכשיו, האם נוצרת אצלך מיד רלוונטיות אחרת? האם עכשיו, אם מלך הודו עכשיו, בגלל זה, יגידו לך, תראה, אחרי כל מה שקיבלת, אתה לא יכול לגדל את שמו, להלל אותו, לשבח אותו?
להלל אוטומטית, אבל.
יפה, אוטומטית. כלומר, בשכל, באינסטינקט הטבעי, אנחנו נגיד, תשמע, באמת, הוא מלך כזה, אם זה כל מה שיש לו, הוא שלח לי, תשמע, הוא מלך גדול. הוא מלך גדול. הוא מלך צדיק, הוא מלך חסיד. הוא מטיב עם אנשים. הוא עושה לי טוב, זה מיד. כלומר, זה טבעי לה שזה יבוא כאן, כן, אלא.
אבל בעיקרון, תעלה לך, יחסי גומלין זה אם אתה... מסכם לפני זה.
לא.
זה כמו שאני עכשיו אביא לך פלאפון, למרות שאתה בכלל לא רוצה את הטלפון. רגע. ואז אני אגיד מה זה, ואתה אמור לאהוב אותי, כי הבאתי לך
פלאפון. לא, 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 זה לא מה שאמרנו. שים לב, הוא פה, החבר נתן פה מכלול שלם של חיים. לא, זה משהו שהוא נקודה אחת על המכלול.
לא רוצה את זה.
אז קח אותו חדרה. אבל אני נותן לך פתרון על מכלול חיים שלם, לא על נקודה ספציפית. אלא אתה אמר לי לכל חייך. כל מה שאתה צריך בחיים. אתה לא מחזיר דבר כזה, כי אתה צריך לחיות.
מי אמר שהוא רוצה?
הוא רוצה לחיות, הוא חי.
אתה
תחזיר. אבל אתה לא רוצה, אתה לא מחזיר. אתה לא רוצה להחזיר. למה? כי יש שם תרופות בשביל המחלות שלך. יש שם פתרונות לכל מה שאתה צריך. אתה לא מחזיר דבר כזה. אתה לוקח דבר כזה. כן.
זה לא מחייב.
אם מישהו
מביא לך משהו, זה לא מחייב
שאתה
כל החיים.
בסדר, אוקיי.
מחייב לא, אבל...
אני אומר, אנחנו עכשיו בשלבי הבנייה. נכון, על פניו, לא מחייב אותי. בסדר? לא מקרב אותי. אבל אנחנו מולים את השלב. אנחנו בשלב השאלות, נכון? הוא שואל אותו, עכשיו קיבלת דבר כזה. בואו נעבור בבקשה לעוד רב ב'. אמר הכוזרי, כן. כלומר, הוא אומר, מלך כוזר, כן, הייתי מתחייב להישמע לו. ולמה? כי יש פה דבר אחד שאנחנו לא שמנו לב אולי בשטף הדברים. מלך כוזר, אין לו שום דבר מכל מה שהוא קיבל. אין לו.
למה? מה נותן?
הוא נותן לו, מישהו נותן לו מתנות של דברים שאין לו. אם הוא מלך בכוזר ויש לו אויבים, הוא צריך לצאת למלחמות. יש לו מחלות ואין לו תרופות. יש לו, יש לו חיים עם כל מיני בעיות ואין לו פתרונות, ובא מישהו, כן, ונותן לו פתרונות לכל עניינה. אז באופן טבעי, כן, אתה קודם כל לא מחזיר דבר כזה, כן, ובצד שני אתה מרגיש מחויבות כלפי הנותן, כי באותו רגע החיים שלך הפכו להיות מה? מסודרים. מסודרים. וכמו שפעם למדנו, אני זוכר, כמו שפעם למדנו, כאשר אדם בא ונותן לך דבר שאתה נצרך לו ביותר, ואתה לא יכול להשיג אותו, אתה לא מחזיר אותו אפילו אם אתה בזה מתחייב. הוכחות, אנשים שחולים במחלות, לא עליכם ולא עלינו, יש מספיק אויבים מסביב שעברו אליהם, והתרופות שהמחלה הזו מצריכה עולות הון תועפות, ויש דברים כאלה, וזה לא בסל התרופות. בא בן אדם אומר לך, תשמע, אני מממן לך את התרופות האלה עד שתבריא. אני. ויש לי תנאי. עכשיו נשמע כזה אולי לא יפה, אוקיי? אבל אני רוצה שכל יום תדליק נר, תגיד, יהלל שמי, אוקיי? תהלל אותי שלוש פעמים ביום. מה אתם אומרים?
בוא.
הוא התחייב או לא?
תממן גם את הנרות, אבל...
רגע, סליחה רגע, הוא התחייב או לא?
כן.
כן, אבל...
בוודאי.
תקומצו של לחץ.
רגע, נכון!
בואו הוא התחייב.
רגע, בסדר, בסדר. אבל אני אקבל עליי את ההתחייבות?
כאן כן.
למה? למה?
בגלל שכאן...
כי אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות.
עזוב את זה, יש פה הסכם.
אין פה הסכם.
בערך שכן.
אוקיי.
אתה את...
אוקיי, בוא נלך אחרת. בוא נלך אחרת. אני שומע מה שאתה אומר, אמת, בוא נלך אחרת. יבוא אליך שליח במצב הזה, יגיד לך, יש פה בן אדם שמוכן לתרום לך את כל התרופות, עד שתבריא, בתנאי שתדליק כל יום שלוש נרות ותגיד, יחי שמו של פלוני. תבחר, אתה רוצה או לא?
זה
דבר. לא. הוא לא מחייב אותך, הוא לא מלחיץ אותך, אתה יכול להגיד לו, לא, אני הולך.
לא.
מה יעשו בני אדם? יקחו. ועל הפי שההתחייבות הזו היא לא נורמלית. אבל בשביל ההתחייבות הזאת היא מעצבנת, בסדר? אבל לא, הצורך בחיים גובר. הרצון שלך לחיות גובר על כל מיני פילוסופיות, על כל מיני אידיאולוגיות. אתה רוצה לחיות. יו? כשאנחנו מדברים על משל מלך הודו, כאן אצלנו, אומר הכוזרי, אתה מקבל מתנה שעונה לכל מה שאין לך. על מנת שתוכל לחיות באופן היותר טוב, היותר רגוע, היותר שלם, היותר בריא. מי ידחה את זה על איזה מין אידיאולוגיה או תפיסה? מי יחזיר את זה? אם יהיו שניים, הם יריבו, מי ייקח? אמת? אני רוצה לחיות חיים נורמטיביים. ברור לי מה לכל ספק. למעט, חוץ מי, כן, כדי לא להיכנס בפינות היום. אבל אם היה בא בן אדם למישהו ואומר לו, אני מממן אותך לכל חייך, כל מה שאתה רוצה, וילות, מכוניות, הכל עליי, בתנאי ששלוש פעמים ביום תיפלא במניין. אני לא מכיר הרבה שיגידו שהם לא ילכו והם ילכו לבית כנסת שלוש פעמים ביום. מה לעשות? זה נשמע לך.
לתקופה של כמה
זמן? לא, כל חייך. אתה מפסיק, אני מפסיק. אתה מפסיק, אני מפסיק. ילכו כמו גדול. איזה צורה יש לזה? על הפנים. אבל ילכו. וילך האדם הכי, הכי אתאיסט. כי הצורך בחיים הוא גובר. הרצון לחיות בטוב גובר. כלומר, יש איזה בסיס אצל בן האדם שהוא יסודי. אין אדם שרוצה לחיות לא טוב. אין דבר כזה. כולם רוצים שיהיה להם טוב. או היה מגיע את זה מי שאומר, אני מרפא אותך, זהו. כל מחלה אשר שמתי במצרים לא עצים עליך. אתה מקווה מי תרופה, הופכת אותך ל... לא יודע, תנו לי איזה גיבור... סרטים מצוירים. סרטים מצוירים. אה, הורדתי לך אליהם. נו? נו, יש איזה סופרמן כזה, אחד כזה בריא, כן, לא, פעם לא חולה, פעם... לכל חייך, בתנאי שיהיה, שלוש פעמים ביום תעמוד את התזוזה, אתה שלוש פעמים תלך. לא יעשה את זה, יעשה את זה! אבל הוא אפילו לא רוצה, הוא לא מאמין בזה, לא משנה, אני רוצה לחיות, אני... כלומר, המשל פה של מלך הוד הוא בנוי באופן כזה שהופך את המתנה, כלומר, אנחנו מדברים על כרגע, עדיין, בנסתר, אנחנו מדברים על התורה, נדון בזה איך זה, אבל המתנה הזו היא מתנה כוללת לכל צורך של האדם בחיים. מעצם קבלת המתנה, אף על פי שאני לא רואה את הנותן, אלא השליח שמביא לי, לא ניתן לערעור שזה מהנותן, אז השליח והנותן זה אותו אחד, שלוחו של אדם, מותו שלוחו, שליח הוא כמו הנותן. ולכן הסתכלו באות חפת, אומר הכותרי, כן, הייתי מתחייב. והיה שר ממני ספק הקודם, אם יש לו עוד הוא מלך או לא, עובדתית אני רואה, יש חותמת, והיא בטוח רק שלא. והייתי מאמין שמלכותו בדברו מגיעים לי, כלומר שייכים גם אליי. תראו איך אנחנו מתלהבים, מוצאים פה בחפירות, וואו, הנה חותמת של חזקיהו. מצאו חותמת של שלמה, על חתיכת חרס או על משהו, וואו, הנה התלהבות. סליחה רגע, חבר'ה. סליחה, אני חושב שאני קצת מערער, כן, לצורך הלימוד. ראית פעם? מכתב עם חותמת של שלמה או חזקיהו? מי שמעניין קיבל? למה אתם לא עונים לי?
לא.
לא ראית, נכון? מה התלהבות? אולי זה שלוי ממוכר הפחים או האקדים? מה אתם אומרים? איך אומרים שזה של חזקיה? המלך חזקיה? לפי מה?
לפי תורה.
לא, חותמת. מוצאים חרס כתוב עליו בחזקיה. מלך יהודה. וואו, חותמת של חזקיה. אולי אני מישהו נתן לו מתנה וכתב את זה לחזקיה המלך. ושלח את זה, לא יודע מה, ירוחם. ואומרים לך, תשמע, זה חותמת בימי בית ראשון, וכולם מתלהבים. איך? לפי מה? כלומר, צריך להיות איזה משהו קדום יותר, שהוא לא ניתן לערעור, שבו מה יש? חותמת. אז או שיש לי משהו קדום יותר שמוכח, באופן ודאי, שזה זה. ואז כל מה שדומה לו, זה שייך. או שיש לי עוד דבר אחד שהוא חזק מאוד במציאות החיים שלנו. ואיך קוראים את זה? הרמב״ם קורא לזה קבלה. וזה לא הקבלה שלנו, ברוך מלאה. אלא מה זה קבלה? מסורת. כי הסבא של, הסבא של, לא יודע כמה דורות שלנו, היה שם. הוא ראה את המסמכים. כי שלמה המלך הוציא צווים לעם. הוא אומר, תשמעו, זה החותמת. אתם יודעים, פעם סיפרו לי, היה חותמת, היה כתוב כך, היה סימן כזה פה בצד. זה היה מה שנקרא להוכיח חותמת. אז הוא סיפר לי, והוא סיפר לי, והוא סיפר לי. עכשיו תגידו לי, אתם הולכים להיות הורים. שימו דברים יושר על השולחן. תהיו אנשים כנים וישרים. אתם תגידו לבנים שלכם דברי שקר, אתם תלמדו אותם להאמין בדברי שקר, אתם תחנכו אותם לשקר, אתם תנחילו להם שקר, אני לא שומע.
לא.
אף הורה בעולם לא ינחיל לבניו שקרים. אף אחד. אף אחד מיד לא ינקנה לבניו כל מיני דברים שהם לא לתועלת בניו. אלא הפוך להזיק להם. אין הורה כזה. אם יש, צריך להוציא ממנו את הילדים. כן.
אבל נגיד ההורים האחרים, אתה יכול לראות את זה גם כמשהו אחר.
לא.
בעצם זה שאתה מאמין בזה כאילו, אז גורם לך לחשוב שזה טוב. ברגע שאתה מאמין במשהו, אתה יכול גם להאמין במשהו רע.
זה לא מחייב
דווקא
שתאמין במשהו. נפלא. אנחנו נדרים כרגע על אמונה. אני אדבר כרגע על כל כך על עקרונות. אתה תנחיל לבניך שקר? אתה תעשה משהו או תכניס לבניך אמונה באידיאולוגיה כלשהי שתזיק להם? לא. אם אתה הורה נורמטיבי, בוודאי שלא. כלומר, לבני שאני מנחיל לבניי דבר מסוים, חלה עליי חובת מה? חובת הבדיקה, חובת הלמידה, חובת החקירה, לפני שאני מעביר, לא? בסדר? היום יש דבר מבורך מאוד, מומלץ מאוד, אתם רווקים ברוך השם, אם זה מתאים לגיל הזה, אוי ואבוי אם לא, שהיום אומרים, לפני שאתה מכיר מישהי, כן, אז יש דבר שנקרא עכשיו בדיקת דורות ישרים, כן, לעשות בדיקות דם, וכל אחד מקבל קוד, ולפני שבכלל מכירים הזו, כדי למנוע מצב שבו הכרת ונקשרת נפשית, ואחר כך מתברר שיש בעיה גנטית ואתם לא יכולים להתחתן. אז לפני זה, לפני שבכלל, אוקיי, מה הקוד? הנה, יופי, אתה מקבל, יש, אתה לא מוסר מקבל מידע. אתה, יש אפשרות להגיע בטלפון או מחשב, אני לא יודע איך זה עובד, אתה כותב מספר קוד, כותבת שלך, מתאים, יאבי, אפשר להתחיל. מראש. או, לא מתאים, סכנה. אז לא, אמר. אז אין בעיה רגשית ואין כלום, אתה עוד לא מכיר, עוד לא התחלת. כלומר, יש דבר שאני אבדוק, שאני מנחיל לבניי, אני אבדוק את זה. אני אחקור, אני אשאל, גם אם העביר אולי במסורת. אבל אני, אחרת אני מנחיל לבניי דבר שקר. אז ברור לנו מעל לכל ספק שאף הורה לא ינחיל לבניו דבר שיזיק להם. אף אחד. ממשיך פה, החבר, יש לנו דבר לנו תכף הזמן, בוא נמשיך. בעוד חד ג' אמר החבר, בסדר, עכשיו אתה כבר בגלל שהבנת ונוכחת שיש מלך בהודו והוא נתן לך ואתה משבח אותו על ההנהגות שלו. על דרך החיים שלו, על ההתייחסות שלו על המציאות, על הסביבה, על החסד, על הצדק וכו'. אני אשאל אותך עכשיו, אוקיי, איך אתה מתאר אותו? תספר לי קצת על מלך הודו, אבל אתה מעולם לא ראית אותו, נכון? מה תגיד? איזה תאר אותו? ועוד חבד דוד אמר הכוזרי, בתארים אשר התאמתו אצלי במראה עיניים. כלומר, מה שאני ראיתי אני יכול לספר. והדבר הנוסף, וזה מה שחשוב, ואחר כך, אחרי שאני אתאר מה שראיתי בעיניים, אצרף עליהם אותם שהיו מפורסמים. כלומר, שמעתי, סיפרו לי, אמרו לי, על מלך הודו, כך וכך וכך, והתבררו אלה על ידי האחרונים. כלומר, שמעתי כל מיני שמועות, שמעתי כל מיני סיפורים, שמעתי כל מיני מסורות, אבל לא ידעתי. אם זה נכון או לא נכון, שאני רואה עכשיו פה מה שקיבלתי, מה זה אומר לי? זה נכון. כלומר, יש מלך בהודו, והוא כזה וכזה, וכמו שסיפרו לי, וואלה, הנה נכון, התממש. כלומר, אני לא צריך להיות שם. אני לא צריך להיות נוכח. אבל לעצם המציאות, שאני מחבר עובדות אל מסורת, אז זה הופך להיות מעגל אחד שלם, ואתה אני יכול להסביר מי זה מלך הודו. אף פי שחלק מהדברים היו מה? בגדר שמועות, סיפורים שיש בעולם, שמסתובבים, שמדברים. אוקיי? רק ברור? בואו נעשה ככה עכשיו במרתון. אמר לחבר, ועל דרך זו השיבותי רק אשר שאלת לי, שאלת אותי בתחילה, במה אני מאמין, נכון? ועל דרך זו פתח משה לפרעה. כאשר אמר לו, אלוהי העברים שלך אני אליך. רצונו לומר, אלוהי, מי זה העברים? אברהם, יצחק ויעקב. הואיל והוא היה עניינם מפורסם אצל האומות, לא רק אצל אברהם אבינו. גם נמרוד שמרד. במי הוא מרד? במורה עולם, הוא אומר, אני מורד בו. זאת אומרת, שמה הוא מודה בו. גם פרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? זאת אומרת, שמה הוא אומר? יש השם, לא רוצה לשמוע לו. כלומר, כל האומות, גם אז, מראשית האנושות, הודו שיש בו בעולם. זאת עובדה לא היסטורית. זה לא איזו המצאה חדשה של העם היהודי. זו עובדה היסטורית אנושית מה שיש בן אדם בעולם. שמודים בבריאת עולם. שמודים בבורא. נא להסתכל בספרי ההיסטוריה. נא להסתכל אפילו בחוכמת יוון, מזויפת, באמונת העניינים. יש אל העניינים. לא יעזור כלום. האנושות מודה בכוחות עליונים. תקרא לה עכשיו יוצבח וגויני בין שאתה רוצה, אבל היא מודה בזה. לכן ממשיך, שהועיל והיה עניינה מפורסם אצל האומות, ושהתחבר אליהם, שהיה קונטקט, שהיה מגע ישיר בינם לבין אותו בורא. עניין אלוהי, כלומר, מה עניין אלוהי? אתם זוכרים מה דיברנו על זה? מה עניין אלוהי בכוזרים? העניין האלוהי בכוזרים מה זה?
נבואה.
שמתנבאו, כלומר, יש קשר ישיר בין הבורא לנברא, והשגיח עליהם, ועשה להם הנפלאות, כולם מדברים על זה. זה לא היהדות עוד, עוד אין יהדות. וצריך להזכיר לכולנו, אברהם, יצחק ויעקב לא היו יהודים. זה לא נעים להגיד אולי. אבל עוד לא הייתה יהדות. עוד לא הייתה תורה. הם היו מאמינים בשם. זהו, עובדות. אבותינו היו מאמינים בשם, מאמינים בבורא אחד. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח כל שנה שלא נשכח. מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה. בפורש. בפורש. זה לא המצאה. זאת עובדה היסטורית ואנחנו לא מכחישים אותה. ולא אמר לו אלוהי השמיים והארץ או בוראי ובוראך שלחני, לא? אומר משה רבנו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי העברים, כי הם היו ידועים ומפורסמים. וכך פתח השם דבריו אל קהל בני ישראל, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה אומר להם? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אשר בראתי שמיים וארץ. למה? כי אותך הוצאתי, היית שם. זה ישיר, זה בני ובינך. לא איזה מין משהו ששמעת אמרו לי. מילא, ולא אמר אנוכי בורא העולם בורא אחר. ועל כן, ככה, פתחתי לך מלך כוזר. כאשר שאלת לי על אמונתי, במה אני מאמין? השיבותיך, במה שמחייב אותי. ובמה, ואת קהל בני ישראל. למה? בשביל שזה אשר התאמת אצלם הראייה ההיא, כלומר, היו וראו בעצמם, הם היצאו במצרים מהם. מעולם אבא שלי לא אמר לי שסבא שלו אמר לו שיצאנו מאוגנדה. מעולם לא מצאתי בברית הישנה אצל הנוצרים שכתוב שעם ישראל יצא מהודו. מעולם לא הסתכל, לא ראיתי בקוראן בשום מקום שאמרו שעם ישראל יצא מפרס. וזה כולם כתוב יצאו ממצרים, אז כולם משקרים, כל העולם כולו הנחיל לבניו שקר ורמאות. אב לבן, אב לבן, אב לבן, נשמע לכם הגיוני? אתם אומרים בעצמכם שלבנים שלכם לא תלמדו אותם שקר. אז מיליארדים של בני האדם בעולם, מיליארדים, לא יהודים, יגידו שעם ישראל יצא ממצרים? למה? כי זו עובדה היסטורית. כמו שאני לא יכול להכחיש שהיו יוונים, וכמו שאני לא יכול להכחיש שהייתה עבודה זרה ושהייתה מצרים, לא יכול להכחיש את זה, זאת עובדה. אני יכול לקשקש, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. כן? אני יכול להגיד אין שמש, אז מה, היא נעלמה? בסדר, תגיד. אבל אין שום משמעות אמיתית לדברים שלך. אתה לא יכול לסתור עובדות. לא עובדות מעשיות ולא עובדות היסטוריות, אי אפשר. לכן ממשיך ואומר, אחר כך המסורת הרצופה. כלומר, היה מי שהיה נוכח וראה, והמשיך להעביר את זה בקבלה. כלומר, משה קיבל תורה מסרנו, שרה ליהושע. אב לבן. וכך זה המשיך לבעבר. אשר היא כמו ראיה, כמו שאתה אמרת. אמנם אני לא ראיתי את מלך הודו, אבל ראיתי את השליח, שמעתי סיפורים, עכשיו זה הוכח לי, כן נכון? אמר מלך כוזרי, וואו, אם כן, חבר'ה, באיזה מצב רגשי נפשי עכשיו נמצא מלך כוזר? בברוך הכי גדול שיכול להיות. כי מה אומר לו פה החבר? אנחנו קיבלנו, אנחנו ראינו, אנחנו היינו. הוא שייך לאנחנו? לא. עד ישכחו ברקע את מה? את החלום. חוק עוד זה בא בזיס חלום. אז אם כן אומר, אומר כוזה, בעוד חבל, אמר כוזאים, כן? תורתכם אינה כי אם לכם. זה רק בשביל מי שקשור לעם הזה, שהיה רעה, חבל. אמר לו החבר, נכון. וזה ההבדל הגדול בינינו לבין שאר הדתות. אין לנו מיסיון. אין לנו רצון ואין לנו עניין לצרף אף אחד. אף אחד. ומי שמצטרף אלינו מן האומות, מי שבא מיוזמתו ורוצה להתגייר, כלומר להפוך להיות חלק מהמכלול הזה, אז רק ישיג מהטוב שלנו. כלומר, כן, יש לו את הרווחים הנובעים מקיום המצוות והתורה, אבל לעולם הוא לא יהיה כמו אחד שנולד באותו שורש. אין מה לעשות. הוא לא יהיה. צאצאיו כן, אבל הוא לא. ולא יהיה שווה עמנו, מה לעשות? זה ככה זה. שימו לב לאיזה מלכוד הוא מכניס אותו, לאיזה פינה הוא מכניס אותו. במילי חורות, מה הוא אומר לו? גם אם אתה עכשיו תקבל עליך את היהדות, אתה תהיה שונה. לא מבחינת הביצוע, אלא התוצאות, ההשלכות. מה יצא לך ממנו? ואילו היה חיוב התורה בגלל שבראנו, אמר, אני בורא עולם, כולם היו שווים, לא? כי כולם נבראו. היו שווים בלבן, בשחור, אין הבדל, כי כולם ברואים. זה חלק מהסיסמאות שאני מאוד אוהב, אתם יודעים, שאנשים לוקחים קטעים חלקים מהתורה ועושים בהם מה שהם רוצים. האדם נברא בצלם. כן, נכון, נכון, נכון. אבל למה שכחת מה כתוב לפני, מה כתוב אחרי? זה כבר לא, נכון? זה כי מחייב אותך. אז אתה תרים רק את הדגל שהאדם נברא בצלם. נו באמת, זה ישרות, זה הגינות. תביא את כל המכלול, נדבר על הכל. בסדר? אומר פה מלך, החבר למלך כוזרי, נכון, אבל אתה צריך להבין שמראש יש איזו מניעה. מעצם זה שאפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו לא במגע ישיר של עם ישראל איתו, זה לא אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אשר אני באופן אישי ישיר רוצאתי אותך בארץ. זה מחויבות אחרת. אני מחייב אותך ואותי. לא את כולם. ולמה? כי לא כולם היו במצרים. סליחה. איך אומרים את הקטע הזה? איזה יופי. אני בא, לפעמים זה קורה. יש איזה אירוע או משהו, ואתה עובד, קשה, וזה, וכין, דקות, דקות. בסוף, אחד בא, תגיד, בא עם הכינוח. שלום, איפה באת? כל העבודה, השארת לי לבד, עכשיו שאני יושב לאכול, אתה בא להצטרף? מה קרה? מבוא באת? מה צנחת לי? אתה עכשיו מצטרף? עברת את כל מה שהעם הזה עבר? להתייסר, הם ידעו לבד, נשארת בחוץ. ועכשיו שמחלקים מתנות, אתה בא? סליחה? אוקיי? ראיתי את החיוך, כן? זה נשמע כזה מוזר. לא מתאים. ולכן בואו נסיים. אבל התורה היא בגלל הוציאו אותנו ממצרים והתחברו בנו. מפני שאנחנו הסגולה מבני האדם. מה לעשות? הוא בחר בנו כמשהו שהוא ייחודי מכל שאר העמים. לכן הוא הוציא אותנו ולא אותך. למה לא הוציא אותך ממצרים? כי לא היית שם. לא היית בעבדות, מה פתאום אתה בא לזה כשחרור? לא הבנתי. מי הזמין אותך? לכן, אמר הכוזרי, הופה, אני, המלך כוזרי התלהב עד עכשיו, נכון? זהו, מי כאן הוא רץ לאן? ישר לאיזה בית דין אורתודוקסי להתגייר. ברגע שאומר לו את זה, החבר, מה קורה לו? הוא לוקח רוורס ונותן גז. הוא אומר, אני רואה אותך יהודי מתהפך לכמה גמלים. אתה בלבל אותי. וכבר שם דברך להיות רזה. כלומר, אם מקודם היית, וואה, איזה משקל. כבר עמדת לי פה איזה מימד, הפכתי להיות איזה מימד, מה נשאר לי כמו שדיברת? אחרי שהיית שמן, כלומר, אתה עמד על דברי טעם, ופתאום אתה לוקח את הכל, מוציא החוצה. אמר החבר, אני הרזיתי, מה, הייתי בדיאטה, מה שאמרתי, זהו, איבד את הערך. השמינר, בוא אני ארחיב אותו מחדש. אם תרחיב לי ליבך, עד שארחיב בפירושו. כלומר, מה הוא עשה לו פה? תרגיל שלומדים בכל מקום שיש צורך בלדבר עם אנשים, גם בצבא, בקורסי פיקוד, הבכירים יותר, מלמדים את האדם איך לדבר. לא איך לומר את הדברים, אלא איך, ותשימו לב, תעקבו פעם, אם עכשיו תשימו לב, שמדברים בתקשורת אנשים ברמות הבכירות בצבא, זה אומר אלופים, כן? סגלות גם אלופים פחות. אלופים, ראש הממשלה שיש לו עבר צבאי, שר הביטחון, רמטכ"ל, תשימו לב לחיתוך של המילים, למשחק בטונים, שימו לב איך הוא מדבר, כל כמה מילים, עצירה, חשיבה, המתנה, יש תורה שלמה, ומולם חבר כנסת. תראו את ההבדל, שמיים וארץ. ברצף, בבא, בבא, בבא. ופה עושה אותו דבר, החבר. רבי יהודה הלוי גם היה משורר. הוא ידע טוב מאוד את המעסק הזה. והוא מצליח להוביל, למשוך, לרתק אליו מלך כוזר. במקום שמלך כוזר עכשיו, מה יגיד לו? אחורה פני, קדימה ברח. מה הוא אומר לו? קח את הזמן. זה העוקץ של משל מלך כוזר. בסדר? הבנו? השאלה לנו, יום טוב, סדר בוקר, בריצה, אנחנו מפספסים.